רכן קרא לחכם מחכמי האסלאם, שאל אותו על דעתו ועל מעשהו, והדגשנו כבר, אני חושב, כמו אצל הנוצרי, שבפנייה לאנשי הדתות הוא מחפש גם את דעתו אבל גם את מעשהו בהכרח, כי הדת אמורה לא רק לעסוק בהבנות הרוחניות אלא גם בניסיון לדרוש מבני האדם מעשים מסוימים. זה לכאורה מה שפנה הכוזרי לעשות אחרי שהוא פנה אל הפילוסוף. הסברנו בעריכות למה הוא פונה דווקא אליו ראשון, ואל היהודים הוא לא פונה כי הם עם בזוי ולא בכיוון. מה נשאר לו? נשאר לו הדתות, ושם הוא פונה על הדת והמעשה ואמר: אנחנו מקיימים הייחוד בלשון אחד והקדמות נצחיות הראשוניות לאלוהים והחידוש לעולם, זאת אומרת זה שהעולם מחודש, והייחוס אל אדם ונוח, פרשיות השבוע, בסדר? היחס, כלומר היחס של כל האנושות במקורה אל אדם הראשון ונוח אחרי המבול. מילים אחרות, כל האנושות היא תולדה של האישים הללו, והנה ההתנגחות עם הנצרות ושוללים הגשמות לגמרי. ואם יראה שום דבר בדיבור, כלומר אם יראה איזשהו דבר של הגשמה בדיבור, נפרש אותו, נסביר אותו ונאמר כי הוא דרך השאלה וקירוב, כמו שעוסק הרמב״ם בעריכות בכל החלק הראשון של מורה נבוכים. אמירות של הגשמה בספרי התורה והתנ״ך הם משלים, בסדר? נקודה. זה למעשה מה שמתואר כאן, זה נאמנות מוחלטת לתפיסות היהודיות. עם קביעתנו, לזה נוספה קביעתנו, כי ספרנו, לא התורה, הקוראן, הוא דברי אלוהים, אבל לא רק זה, שזה טענה היא שהיא דמוית ספרי הנביאים, הוא עצמו, הספר, הוא בעצמו מופת. זאת אומרת, הוא ספר פלאי. מחויבת עלינו קבלתו בגלל עצמו, מפני שאי אפשר לאדם לחבר כמוהו ולא כמו פסוק מפסוקיו. זה כאילו מין אינטרפרטציה על הייחודיות של התורה, אבל אני מפנה את תשומת לבכם שבתורה החובה לקיים את מצוות התורה הוא לא נובע מזה שזה ספר ניסי, זה ספר פלאי, בסדר? המחויבות היא המחויבות לרצון השם, שהוא מתגלם במה שכתוב בתורה. אנחנו לא עוסקים בטקסט, הטקסט של עצמו, הניסיות שלו, הייחודיות שלו, זה שהלוחות היו כתובים באצבע אלוהים, לא זה מה שנותן את התוקף לתוכן. התוכן לא נשען על פלאיות הטקסט, הוא נשען על המהות של הטקסט. הטקסט הוא גילום של הופעת רצון השם, מה שמעניין אותנו זה רצון השם, מה השם רוצה ממני, הטקסט רק עוזר לקבל את רצון השם. כיוון שהוא מכיל את רצון השם, אז הוא מופיע בצורות מיוחדות. אבל בסופו של דבר מה שאנחנו חופשים זה את רצון השם. הטענה המוסלמית על גבי הקוראן, והיא כתובה בסון, זה לא שהכוזרי המציא אותה. הרב הנזיר חקר הרבה בדיוק איזה תפיסות וזה, והוא מביא גם את המקורות של זה. היא כתובה בקוראן עצמו שתוקפו של הקוראן הוא מצד העליונות, הערך המיוחד של הטקסט, שאי אפשר לאדם לחבר כמו ולא כמו פסוק מפסוקיו. בסדר? אז זו טענה ייחודית לאסלאם, שנייה, שהיא לא מופיעה לא בנצרות, שיש להם טקסטים שלהם, האבנגליון, כתבי השליחים, אבל שם לא קיימת הטענה הזאת. באסלאם יש טענה ייחודית, והוא ערך הטקסט, פלאיות הטקסט וערכו מחייבת קבלת תוכנו. בסדר? קרה פה דבר מעניין, שהתוכן מתגלם במילים, בכתובים, אבל מה שמתקף את התוכן זה לא התוכן מתקף את הטקסט, אלא הטקסט מתקף את התוכן. זה לא קיים לא בנצרות, ולהבדיל ודאי ודאי לא ביהדות. בסדר? כן.
גם אצלנו יש, נגיד, פעם כאלה שגורסים זוהר, כל מיני דברים כאלה שיש לזה סגולה.
יש לו סגולה, הוא לא נותן תוקף לתוכן. זה הפוך, שים לב, זה אותו רעיון. בגלל שהתוכן הוא תוכן נסתר עליון, אז גם אם אתה גורס את הטקסט, אתה פועל משהו. עדיין אתה פועל משהו. זה ברור שהמקובל שמבין מה כתוב ולומד אותו, והוגה אותו ומתכוון איתו ומתפלל איתו, הוא פועל דברים עליונים. ולא נגעתי בכלל בקבלה מעשית שכותבים עם זה, ת-ת-ת-ת-ת-ת. זה שגם כשאתה קורס זוהר, גורס זוהר, וזה דרך אגב, זה רק אם אתה שייך לעדות מסוימות. אשכנזי, גם אם הוא יגרס זוהר, הוא כנראה הורס את המציאות ולא בונה אותה. בסדר? כי אף פעם הוא לא מסוגל לגרוס את זה כמו שצריך. תמיד יהיה לו איזה משהו בנפש שאומר לו, אחי, מה אתה עושה?
אני חייב להבין.
אז זה, שם ירחם. אבל ספרדי לצורך העניין שהוא גורס זוהר, זה לא בגלל שהטקסט יש לו כוח, אלא התוכן הוא כל כך חזק, הוא כל כך עמוק, הוא כל כך יסודי, שהוא פועל גם אם אתה לא מבין אותו. במובלע נאמר פה דבר יותר עמוק, לא ההבנה שלך היא עושה את פעולת התוכן במציאות, לא ההבנה שלך עושה את זה, אתה על ידי ההבנה שלך אתה צינור לזה, ולפי הרמה שלך אז גם התוכן יכול לפעול דרכך. בסדר? אבל מעולם לא ניתנה הטענה גם בגריסת זוהר שזה בגלל שהטקסט הוא חזק מהתוכן, הפוך. אצלנו לעולם הטקסט הוא שלב ב', הוא משני. אפילו בהבנת מושג התורה, כמו שילמד, נלמד אותו בהמשך, התורה זה לא הספר. האמירה הזאת שאני אומר עכשיו היא אמירה חריפה שבשורשה היא גם באה ללהוציא מהאסלאם. התורה זה לא הספר, התורה זה מחשבת הבורא. התורה זה רצון השם שמופיע במציאות. הוא מופיע במציאות עד תחתיות ארץ, בסוף הוא מופיע גם בספר, באותיות, כמו שבני אדם כותבים. כן. כי מטרתה של התורה, מטרתה של רצון השם, זה להתגלות בבני האדם. תכף זה ייאמר, זה פסקה יוד שהפרעתם לי לקרוא אותה, ואתם צריכים לגרור אותי לכל מיני מחוזות אפלים של תפיסות שעבד עליהם הכלח. אבל בסדר, אני זורם איתכם, אתם יודעים, זמן חורף וזה. תורה בארץ, זה הביטוי שהכוזר ישתמש בה. זה בא לומר שהתורה יורדת עד כדי שבסוף היא מתנסחת גם באותיות, גם אז זה אותיות הקודש, נכתבות בצורה מסוימת, באופן מסוים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל ההבדל היסודי הוא שאצלנו לעולם התוכן הוא הנושא, לכן בסוף יתגלה שהנבואה היא העיקר. עם ספרים, בלי ספרים, הספרים בצורה קיצונית לא מעניינים. ספרים עובדים אצל התוכן, אצל הנבואה, ולא הפוך. הטיעון האסלאמי, כפי שהוא מבואר גם בקוראן ובספרי הפרשנים, הוא שהטקסט, פלאיות הטקסט, היא מתקפת את התוכן, היא מייצרת ודאות לגבי התוכן. בגלל שהטקסט הוא כזה פלאי ואף אחד לא יכול לכתוב טקסט כזה, אז מזה אנחנו למדים על תוקפו של התוכן. אנחנו רואים מה פתאום, התוכן הוא הנושא, ואנחנו פוגשים את התוכן על ידי נבואה, בנשמתנו, בנשמת האומה, ואלף ואחד דברים. הקצה של הופעת התוכן, תופעת הנשמה הזאת, בסוף זה גם ספר.
אז איך הם רואים שהטקסט הוא הנושא?
הוא אומר חפור, אי אפשר לאדם לחבר כמוהו ולא כמו פסוק מפסוקיו. וזה מבואר שם בכתבי בקוראן עצמו.
מי עובדים? אלוקים,
הספר? אלוקים, לגמרי, לא מתבלבלים. המוסלמים לא מתבלבלים, הרמב"ם כותב את זה בפורש. הם עובדים את האל, אבל שהאל רצה להעביר לך את דברו, ודברו כולל יותר מצוות מהנוצרים, שהאל רצה להעביר לך את דברים, הוא יצר טקסט, ספר, פלאי, אלוקי, ולכן אתה חייב לקיים את הספר הזה. בסדר? לכן אתה חייב לקיים את זה. כאילו, האל הוא בלתי גשמי בעלין. עומד בקריטריונים של תביעות הייחוד שלנו, אומר הרמב״ם, פוסק להלכה. אבל הדרך של האל לחייב אותך לעבוד אותו, היא על ידי הטקסט. רואים פה במובלע את התפיסה, את זה שהם לא מגשימים את האל, אבל בכל מה שקשור לחובת האדם, הם כן פועלים בצורה מגשימה, תכף זה ייאמר, בהקשר של גן עדן. אצלם בגן עדן, תחי תתכונן, אתה הולך להתנפח לאיזה 150 קילו, כי כל היום תתחן על האש. יכתב עוד רגע בהמשך. הגן עדן הוא גשמי. אז שימו לב למה שדקדקתי עכשיו. בכל מה שמתייחס לאל עצמו, הם נקיים מהגשמה. בכל מה שמתייחס ליחס בין האל לבינינו, או ליחס שלנו אל האל, זה הכל הוא מטופל מהעיניים הגשמיות של האדם. הן היחס לתוקף הרצון השם, הטקסט הגשמי שנמצא מולי, בסדר? והן ביחס לגן עדן, כאילו גן עדן והקוראן הם אותו דבר. זה משהו אלוקי, אבל שזה דווקא מתבטא בפלאיות שלו כאן. בסדר? ואנחנו מנקים כאילו גם את הדבר הזה. לכן ההפשטה של היהדות היא כל כך קשה לנפש, לחשיבה הגויית לתפוס אותה. כי היא דורשת מהאדם הגופני לפגוש את הבורא בצורה, במציאות החומרית, אבל בצורה מופשטת לגמרי, עליונה לגמרי, אלוקית לגמרי. גם כשהאלוקים מתגלה בגשמי, לא לוותר על האלוקיות שלו. וגם כשהגשמי מכיל את האלוקי, הוא אלוקי המתגלה בגשמי בעת ובעונה אחת. זה התפיסה שהולכת לזה. ולמי שקורא טוב, אז הוא רואה שהכוזרי הוא דרך ההדגשת הנקודות המרכזיות של הפילוסופיה של הנצרות לאסלאם, הוא מכין את הקרקע כדי להעביר את התפיסה שלו. תורה בארץ, האינסופי בסופי, העליון מתגלה בגשמי בלי להשתעבד, לא להגשמה הנוצרית שלו, ואפילו לא לתפיסות האנושיות, גן עדן גשמי, ספר גשמי פלאי. בסדר? הוא נביאנו, אז זאת התפיסה הראשונה. אם נסכם אותה, אחד, מבחינה רוחנית ביחס לאלוקות, קבלה מוחלטת של התפיסה היהודית, אי הגשמת האל. שתיים, פלאיות הספר, מרכזיות הטקסט. עכשיו שלוש, נביאנו הוא חותם הנביאים. מי מחזיק אבן טימבון? אף אחד? תביא מהחדר שלי, שמה את הזה של הרב הנזיר, זה שמה את זה. שרחן. הרב קפח בתרגום הקדום שהקודם שלו מסיים. אתה מחזיק מה? מורי גבח? אתה מלחג הנה? מה אתה מחזיק? איך? הרב קפח, תראה. אוקיי, בסדר, השם. מסיים הנביאים. חתם בערבית, בחף. לא חתם. בסדר? מסיים הנביאים. אבן שמואל חותם, משחק על זה. אבן טיבון, אתה לא מסתכל, מה? אני צריך לעשות כל העבודה, מה קרה? איזה פיסאיף? חותם. זה האבן שמואל והאבן טיבון הם זהים. הרב קפח הוא מדגיש את חותם כמו הרב שילט, מסיים. הסוף שלהם, אבל הפצצה היא במשפט הבא, הוא מבטל כל תורה שקדמה. זאת אומרת, הוא כאילו מסריית הנביאים, של כל הנביאים, מוחמד. זה התפיסה שלהם. זה כאילו רציפות של הנבואה, אבל לעומת הנצרות שצוטטה בצורה הראשונית שלה, שאני לא באתי לפחות מצווה מהמצוות, בסדר? סוף סעיף ד', שזה הוורסיה הקדומה של הנצרות, הנצרות הקדומה, כי זה ציטוט עוד מהבבלי, ומאה שנה אחרי זה כן נבטלו המצוות שמה, הוא מבטל כל תורה שקדמה. לא צריך לקיים את המצוות, כי הוא חותם הנביאים. בסדר? משה רבנו, תורת משה מקובלת לגמרי, היא מבססת את כל יסודות היחס לאלוקות. עליה גם בנו אחרי זה כל הפילוסופים המוסלמים, אבן סינה, אבן רושד, אבו נאסר אל-פארבי, שהיו פילוסופים מאוד חמורים, בסדר? הם למעשה המשיכו את הפילוסופיה היוונית בתקופת ראשית ימי הביניים, אבל הם היו מוסלמים, אסלאמיסטים. אז הם, התפיסה שלהם מתיישבת על ידי זה שכן, מוחמד הוא סוף הנביאים, המסיים שלהם, גרסת הרב קפח, החותם שלהם במובן שהוא מסיים, החותם שלהם במובן היותר עמוק, שהוא הסוף, הפיינל, והכל הולך אחר החיתום, ובחיתום, האמירה של מוחמד היא האחרונה הרלוונטית. מה? ביטול כל תורה שקדמה. והאופן שבו מוחמד מעצב את, ה, את, ה, את, את הדת הסופית, הדת האלוקית של אמונה באל, היא קוראת את כל האומות, קוראת את כולם אל האסלאם. ופה זה לא נאמר בצורה מפורשת, אבל היא קוראת בדרך של ג'יהאד. זאת אומרת, זה הכרחי, זה מסט. מי שלא ילך עם דת מוחמד, הוא ימות בחרם. בסדר? זה המשמעות של הקריאה של האומות כולם. האסלאם, כמו הנצרות, היא כן דת אוניברסלית. המוסלמי, הנוצרי, סליחה, אמר את זה, אבל הוא אמר את זה בצורה שהיא באה לשרת את המאבק שלו עם עם ישראל. ברגע שישראל לא קיבלו את המשיח שלנו, אומר הנוצרי, אז הסגולה נצטלקה מהם ועברה אלינו. אלינו זה כל האומות. בסדר? זאת אומרת, זה טענה של למה הנצרות היא אוניברסלית, כי הסגולה עזבה את עם ישראל, שזה עיקר הפייט, המאבק, בסדר? על משמעות הנצרות. המוסלמי הוא לא צריך את זה. הוא אומר, מוחמד הוא המשך הרצף. הוא חותם הנביאים, זה הסדר. והוא, יש לו גם את הסמכות לשנות את התורה, ולבטל כל תורה שהייתה לפניו, ולהפוך אותה עכשיו הדגם, כמו שהוא מציג, הוא דגם אוניברסלי. ומי שלא ילך עם הדגם הזה, ימות. אין לו קיום. בסדר? וגמול הנשמה, הנה מה שדיברנו בהקשר של תפיסת הגן עדן, גמולו של הנשמה, השכר שלו, השבת רוחו אל גופו בגן עדן, תראו שזה זה, זה אמירה מאוד מתוחכמת, זה כאילו גן עדן הוא זיקוך הגוף. זה כאילו אדם הראשון לפני החטא. עיין חנוך, לחלק מהפרשנויות, ציטטנו את זה בשיעור פרשת שבוע, ספר החלות. אבל אצלם זה לא בא מזה, זה בא ממה שיקרה בה, ותענוגות שאינם נפסקים, ומאכל ומשתה ותשמיש, וכל מה שיתאווה. במובלע כאן, אין פה זיכוך המוסרי של הגוף, עד כדי שהגוף הוזח כמו הנשמה, ואדם חוזר לגן עדן לפני החטא, זה רק מילולית נשמע ככה. באמת זה סיפוק הצרכים הגופניים. וגמולו של הממרא, השבתו אל אש שלא יחיו עינויה לעולם. גן עדן וגיהנום הם עולם מושגים פיזי. ואשר על כן, בהקדמה לפרק חלק, הרמב״ם תוקף בחריפות, אם גם במובלע, את התפיסות האלה, ועובר אותם אחת אחת, מה זה עולם הבא, מה זה גן עדן, מה זה גיהנום, ומנקה אותם מהתפיסה הגשמית הזאת. במקומות אחרים הוא אומר במפורש שהוא מתרסק על התפיסה הזאת, כי המשמעות של התפיסה הזאת היא שאומנם אתה לא מגשים את האל, אבל כל האופק שאתה מסרטט לאדם, בסדר? הוא אופק גשמי ארצי. הנצרות נפלה והאסלאם לא נפל בהגשמת האלוקות, בניסיון כאילו לטעון להתגלות האל בארץ, אבל ההגשמה שלו פה בארץ. האסלאם לא נפל בפינה הזאת של הגשמת האל, אבל הוא מותיר את העולם של האדם כעולם גשמי, שגם מושגי הרוח שלו, גן עדן, גיהנום, ואפילו הספר שלו, הם נטבעים לפי האופק הגשמי של האדם. בסדר? זה הבאג שלו. ואמר לו הכוזרי, איזו נקודה הוא תופס? הנה מי שרוצים להדריכו בדבר אלוהים, ללכת עם הדבר, עם מה שאלוהים מדבר עליו, ושיתאמת אצלו כי אלוהים מדבר עם בשר ודם, הסוגיה שמטרידה את המלך, אבל עוד יותר מזה את הכוזרי, את ריהל, אימות הקשר החי, הדיבור בין השם לבין האדם, מי שרוצים להדריכו בדבר האלוהים, להתוות לו דרך, לעשות את רצון האל באופן מעשי, ושיתאמת אצלו, זה המחשבה, כי אלוהים מדבר עם בני האדם והוא מרחיק את זה, והבן אדם עצמו הוא לא, זה לא נשמע לו, צריך שיקוימו אצלו דברים מפורסמים שאין דחייה עליהם. הוא צריך לפגוש את הדבר הזה במציאות, שיתקיימו דברים מפורסמים, אני מדגיש את המילה מפורסמים כדי שיפגוש אותה בהמשך בדברי היהודי, ובקושי יאומת אצלו שאלוהים כבר דיבר עם אדם. הנה הוא חוזר למה שבעיניו היא הבעיה, בקושי רב, קשה מאוד לאמת, שיתאמת למעלה אצלו שאלוהים כבר דיבר עם אדם. אז איך אתה רוצה לתלות את כל זה, אומר הכוזרי בטקסט, ואם ספריכם הוא מופת ועל ידיו אתה רוצה להוכיח לי שלי שהאל הוא אינסופי, כי הספר הוא אינסופי, הרי הספר ערבי ואין מבחין במופתו ופילאו לועז כמוני, זה כאילו טיעון טכני, אבל באמת זה טיעון מהותי. אם באמת הספר הזה אמור לדבר כולם, הדת שלכם אוניברסלית והעומר האלוקי שלכם אמור לדבר עם כולנו, איך זה יכול להיות שהוא עובר דרך פלאיות, איזה פלא בשפה של רבע מהעולם? בסוגריים, הרבה יותר מסתבר שזה מופנה אליכם, שזה משהו שלכם וזה בא מאיתכם. אתה לא יכול לבסס טיעון כלל אנושי אוניברסלי על פלא שהוא כולו נעול על הטקסט הערבי. זה כאילו טענה טכנית, אבל היא מסתירה מאחוריה אמירה הרבה יותר עמוקה, יראו הרבה יותר עמוק. אם זה אוניברסלי וזה אמור לעבור דרך איזה פלא במציאות, אז זה צריך להיות פלא אוניברסלי. רק לסיים את המשפט. ואין מבחין במופתו ופלאו לא עז כמוני, וכאשר נקרא באוזני שקראו לי את הקוראן, לא יבדל לי בינו ובין זולתו מן הדיבור הערבי. בסדר? רואים שמה שהכוזרי תוקף מכל התפיסות, הוא לא תוקף את הנקודה הראשונה, כי עליה אין חולק, היא הגשמת האלוקות של האסלאם, כמו שאמרנו, יש הכשר של הרמב״ם. בסדר? הוא תוקף את הקביעה השנייה, ספרנו דברי אלוהים והוא עצמו מופת, את זה הוא תוקף ראשונה. הוא אפילו לא עוסק במוחמד, מעמדו, תפיסתו, הוא מתלבש על הנקודה הזאת, כנראה כי בעיניו היא משקפת בג מהותי לא טכני. שימו לב, הטענה היא נשמע טענה טכנית, אני לא מבין ערבית, אני לא מבין ערבית, אני לא יכול להבין את ההוכחה, אני לא יכול להבין את ההוכחה, אז אני לא מקבל את זה. זה כאילו הרובד החיצוני, הרובד הפנימי הוא יותר עמוק. הוא אומר, לא ייתכן שאמונה אוניברסלית נשענת על משהו, תחזיקו טוב את הכיסא, פרטיקולרי. בסדר? אתה אמור להבין את זה. והמשכילים שבינינו. לא בום בום בום. אה?
משתדל.
מסרים, גם המסרים הם היעני ביניהם. פרטיקולרי, מקומי, ספציפי. לא ייתכן שאמונה אוניברסלית תישען כולה על משהו מקומי ספציפי שמוכוון לאנשים מסוימים, והאדם הרגיל במפגש הפשוט שלו הוא לא יכול לפגוש את מה שבעיניכם זה המהות. אם בעיניכם המהות זה המופתיות של הדבר וזה פונה לכולם, איך זה יכול להיות שזה מדבר בשפה כל כך צרה במקום כל כך צר?
לשון התורה גם
לא,
לשון התורה גם מאוד ספציפי,
לכן התורה לא נשענת על זה. אתה מבין מה עשית? אני את המוסלמי ואתה מקשה עליי מהמקום של המוסלמי. התורה באמת לא נשנת על הטקסט. ולהפך, הכוזרי יבין יותר ממך, וכשהוא יגיד לו התורה, הוא יגיד לו, הבנתי אותך, התורה בכלל שלכם פונה רק אליכם. הוא יבין לי מהתוכן, כי הכוזרי יגיד לו, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ולא בבורא העולם. אז הוא יגיד, לא, התורה כשלכם אומרים לי, אוקיי. מעולם לא פנינו אל האוניברס. ואם פנינו אל העולם, זה דרך התורה, דרך עם ישראל. הבנת נכון? הבורא מתגלה לעם ישראל, בסדר? ופונה אליו, ודרכו זה יזרום לכל העולם, כי זה לא הלך עם נוח, זה לא הלך עם תובל קין, זה לא הלך עם קין, זה לא הלך עם דור הפלגה, זה לא הלך עם אף אחד. אז התמקדנו. זה הטיעון שלו, כוזר, כפי שהוא יפתח בהמשך. דרך זה הוא מחדד את הבעיה בטיעון האסלאמי. אנחנו מראש לא פונים לכל העולם בתורה, לכן התורה מדברת, היא קודם כל מדברת אלינו בנבואה, והנבואה היא לא מדברת בסדר. בסוף זה מופיע גם אל ספר כדי להדריך את מי שהנבואה באה אליו, ומי שלא באה אליו הנבואה, באמת התורה לא מדברת אליו. יש תורה אחרת, לחתול יש את התורה שלו, לגוי שבמצוות בני נוח, מעולם לא טענו שהתורה מדברת לכל העולם. רצון השם, דבר השם, חיי השם, ודאי שהם מחיים את כל העולם בצלם אלוקים, נכון? וזה גילתה לנו התורה במה שהיא דיברה איתנו בפרשיות הקודמות על צלם אלוקים, אתה יודע? אבל דרכי ההגעה שלה גם אל, 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 אל אחרון האנשים באנושות אחרי 20 דורות היא עוברת דרך אברהם, יצחק ויעקב והתורה. אבל הטיעון המוסלמי הוא לא ככה, הוא טיעון כן אוניברסליסטי, אבל הוא משאין אותו על איזה פלא שהוא באמת רוצה לענות לאתגר של הכוזרי, שאומר לו, תשמע, כדי להאמין שאלוהים מדבר עם בני האדם, צריך לפגוש את זה במציאות, ואם אני פוגש את זה חי, אז גם הלוגיקה והשכל שלי הם לא יגידו, שמע, זה לא יכול להיות. הבן אדם כל עוד הוא לא פגש את הבורא חי פלאי, אז הוא אומר, הוא עושה 1001 צברות. פגש את זה? הוא אומר, חבר'ה, תעיפו את הספרי פילוסופיה. בסדר? אבל אתה מביא לי ספר, אומר הספר פלאי, ורוצה שדרך זה אני אאמין שמוחמד פגשת את אלוהים. אם אתה רוצה שכל העולם יאמין וזה, דבר אל כל העולם. אתה לא מדבר אל כל העולם. זה עומק הטענה שנאמרת פה. זה לא טיעון טכני, אני לא מבין ערבית. הוא הולך לקורס במודיעין, ילמדו אותך ערבית. אפילו תוכל להאזין למואזיני ולדעת אם הם מסיתים או לא מסיתים. סבבה? מה הבעיה? כל גולנצ'יק מצוי, הוא מבין את זה. מקלל אותו חזרה. זה לא הטענה, מגבלת השפה, אני לא מבין את הספר, הטענה היא הרבה יותר עמוקה. זה פער מהותי בין אמצעי ההוכחה שלך, פעיליות הספר הערבי, לבין מה שאתה רוצה להשיג, אוניברסליות האמונה. בסדר? אמר לו החכם, זה החכם המוסלמי, כבר נראו על ידי מופתים. מוחמד גם עשה ניסים, אבל הם לא הושמו ראייה לקבלת תורתו. בסדר? הוא מתעקש על האחיזה בטקסט. פחות הוא ישר. הוא אומר, יש ניסים, יכולתי להגיד לך ניסים, גם מוחמד עשה ניסים, אבל לא הם הבסיס לקבלת תורתו. הראייה לקבלת תורתו זה הפלאיות של הספר של תורתו. שוב חוזר להדגיש את מה שאמרתי, מכל טענות היסוד של האסלאם, ריהל בחר להתמקד בדבר הזה. כי ביהוד, המלך עצמו אומר, אני רואה שהם היהודים, הראיה שיש לאלוה תורה בארץ. זה השדה שבו אנחנו הולכים לדבר. ובמובן מסוים גם האסלאם טוען את זה. ולכן הכוזרי מחפש את הטיעון המרכזי שמברר את הטענה הזאת. המחיר שהאסלאם שילם על הרצון להגיד שיש לאלוה התורה בארץ, זה הפיכת התורה הזאת למשהו גשמי, פלאי מצד הטקסט שלו, בסדר? ולא מצד הטקסט שלו, בסדר? וזה הופך להיות הטיעון להוכחה. ולא ההבנה שהטקסט הוא רק משרת התוכן, ויש מפגש חי, מתמיד. כאילו אם נגיד את זה בצורה חריפה, אנחנו לא נשענים על זה שמשה רבנו פגש את השם. משה רבנו הוא סך הכל הצינור לזה שאנחנו פגשנו את הקדוש ברוך הוא. לזה שהאומה פגשה את הקדוש ברוך הוא. לזה שהתורה באה לעם ישראל. משה רבנו הוא הצינור של האומה, של כלל ישראל. ולא התורה כשלעצמה הספר, ולא גם מי שהביא את הספר, את הלוחות האלה, משה רבנו. נכון, זה מעמד הר סיני. לכן הוא יתפוס מקום כל כך מרכזי בספר הכוזרי, לא בגלל שהיו שם מיליונים ואי אפשר לעבוד על 3 מיליונים. מה הבעיה? היום אפשר לעבוד על כולם. הנה עובדים יום יום שעה שעה, כל האינטרנט, כל התוכניות עובדים על כולם, מוכרים להם הכל בכל מכל, כל המקונים מוכרים. אז טיעון אחד שנדבר עליו בהמשך הוא שזה נכון היום, פעם אף אחד לא יכול לעשות את זה. אבל הטיעון היותר עמוק הוא שאנחנו באמת לא מסתמכים על זה, לא על עוצמתו של משה רבנו ולא על פעיליות הטקסט, לא הספר ולא האדם, אלא מה שעובר דרכם אלינו ופוגש אותנו יום יום שעה שעה. בסדר? הקשר החי עם הבורא ולא ההוכחה שלו הפילוסוף. בסדר? לא ההגשמה שלו הנצרות. שזה מצוקה, כי מה תעשה עם אלוהים מופשט? אתה לא מסוגל, אז אתה מגשים אותו. וגם לא ההטבעה שלו בתוך הספר, אסלאם. ושוב אני חוזר משנן באותניכם, לא מתקפה טכנית על הספר העניין, אלא איך הדת הזאת חושבת, זה הנושא. וממילא מה זה מלמד על חשיבה שלנו? אצלנו אין קדוש חוץ מאחד, והוא הבורא יתברך שמו, וקדושתו יכול שתתגלה באדם, בספר, במקום. אבל קדושת המקום, האדם, הספר איננה עומדת לשנייה אחת בלי הבורא, והיא רק ביטוי של קדושתו, של התגלות קדושתו. בסדר? אמרתי פה עכשיו משפט מהותי, לא להתבלבל. הוא פותח את הספר, קורא שיחות הרב צבי יהודה, צבא שלנו קדוש, ארץ קדושה, עכשיו הוא הולך שורף את כולם בשם קדושת הארץ. התבלבלת אח שלי, התבלבלת לגמרי. הוא קדוש, הבורא יתברך שמו, וקדושתו מתגלה ברמות שונות ובמקומות שונים, במקום, בזמן, באדם, בספר. אבל אף אחד מהדברים הוא לא קדוש כשלעצמו, בלי מקורו באלוקי, ולכן הוא לא מהווה הוכחה לקדושתו של הבורא, למציאותו של הבורא. בסדר? תכף זה יאמר בהמשך, ההוכחה שלנו לקיומו של הבורא זה לא הוכחה, זה לא ההוכחה, זה הראייה, זה המפגש החי. לכן אם שמתם לי כבר בוו, וזה נרמז כבר בפילוסוף, בדבר נפסוף, וזה יחזור עוד רגע בחטא, הסוגיה, סוגיית היסוד שמעסיקה את המלך, ואת הכוזרי במובלה, זה איך יכול להיות שהבורא יתברך שמו, העליון מכל, האינסופי, פוגש את האדם הסופי. בסדר? קדימה. אמר הכוזרי, הנה הוא אומר את לב הטיעון שלו, לב הקושי שלו. אני מזכיר לכולם שיצאנו למסע כי אנחנו מחפשים את המעשים הרצויים. הכוונה, אנחנו מסודרים, אנחנו מחפשים את המעשים הרצויים בפני השם. הפילוסוף אמר לו, אחי, אתה ילד, תתבגר, אין רצון השם. בסדר? הנוצרי אמר לו, אין בה שום בעיה, רק תגיד שאתה מאמין במשיח שלנו כי אתה סגור. הוא האדם, הוא המשיח, הוא האל, הוא הבתולה, הוא הכל. המוסלמי, כאילו הכי קרוב, הוא אומר מה שכתוב בתורה זה אמת ויציב ונכון לקיים, הבורא הוא מופשט מכל מה שתלו בו, והוא מנבא והוא חי והוא משגיח. אדואל, התורה השתנתה. לא אנחנו עם סגולה, אין עם סגולה, התורה השתנתה, יש דת חדשה. בסעיף ח' רואים שבעיית הליבה היא לא רק תגיד לי מה מעשים ונסגור פינה, היא הרבה יותר עמוקה. לא תנוח הדעת להודות שהאלוה מתחבר אל בשר ודם. אובג'קשן, צועק כאן הפילוסוף, התנגדות, האלוה לא מתחבר לאדם, כי אם הוא מתחבר לאדם הוא כמו האדם, הוא חסר כי הוא רוצה משהו, אתה לא מתחבר לאדם. הנוצרי אומר נכון, סתום, מה פתאום, הוא מתחבר, הוא כל כך התחבר עד שהוא נהיה אדם, הכשל הנוצרי. המוסלמי אומר לא, הוא לא נהיה אדם, הוא אלוהים, היהודים הם צודקים. אבל הנביא שלנו סוגר את הסיפור, והטקסט שלנו הוא ההוכחה לזה שיש אלוהים בארץ. אנחנו אומרים לא צריך הוכחה בטקסט לאיזה שאלוהים בארץ, כי אלוהים נמצא פה בארץ כל הזמן, הוא מחובר כל הזמן אל הנבראים. אלא מה? בגלל שאתם מחפשים אותו דרך העיניים שלכם, אז אתם לא פוגשים אותו, אתם לא פוגשים את זה שהוא בא אליכם. לא תנוח הדעת להודות שהאלוה מתחבר לבשר ודם, אם לא במופת שיהפכו בו העצמים, שבו העצמים, כאן העצמים במובן של החפצים, הדברים הנמצאים, יהפכו בו. בסדר? תשתנה כאילו הצורה החומרית הרגילה שלהם, ואז נדע אם השתנות המציאות או יוודע שזה לא יוכל לעשותו, אלא מי שברא את הדברים מלא דבר. פשוט הלשון הערבית. תכלס, אדם לא יכול להאמין בקשר בינו לבין הבורא עד שהוא לא חווה מציאות של בריאה. עוד פעם, כאילו בריאת העולם מתרחשת עוד פעם. תראו איך הכוזרי הוא מכין את סעיפים צד יעת ההמשך, שמעמד הר סיני זה מיני בריאה. בבריאת העולם פרשת בראשית נברא העולם פיזית, במעמד הר סיני פשוט בריאת העולם קרתה עוד פעם, פשוט פרץ למציאות רובד יותר עליון שלה. בספר בפרשת בראשית פרץ קודם כל הרובד הזה של האלוקות שמאפשר התקיימות עולם, במתן תורה פשוט התגלה, נחשף הרובד היותר עמוק היותר עליון. שאומר לבני ברור, שאומר לבני האדם מה צריך לעשות בפועל, לא לבני האדם, לעם ישראל. בסדר? מלכתחילה הייתה הכוונה שהבורא ברגע שהוא ברא את העולם ומחיה אותו, זה יהיה כל כך חזק שאדם מעצמו ידע מה לעשות. אדם הראשון חטא, התרחק, ועכשיו בני האדם נבוכים בתוך כל הכאוס הזה. כאילו התוהו, זה לא חזר לתוהו ובוהו הפיזי, אבל זה חזר לתוהו ובוהו רוחני, מוסרי, חמאס, מבול, פלגה, עניינים. טוב, אברהם אבינו מתכנס לאדם אחד שהוא מתחיל לפלס את הדרך. מעצמו, נכון, כי עוד אין תורה. מעצמו, כי עוד אין תורה. אבל גם הוא, גם לא, גם הוא המדרש אומר, אותו מדרש של אוליידו, חברו של כליותיו, הוא אומר שהוא חיפש, 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 עד שנגלה עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא. אברהם אבינו עד שהבורא לא התגלה אליו. הוא לא היה מוצא. הוא הגיע הכי קרוב שאפשר, כמו שיגיע היום המדען שישתחרר מכבלי התפיסה הפיזית, ואז זה יקרה לו בבית כנסת. זה לא יקרה לו, זה יקרה לו, אולי לא, לא, לא יקרה לו בבית כנסת, כי כנסת הוא יקרה אלונים. זה יקרה לו במקום שלא קוראים אלונים, ולא, והדתיים לא מנסים להפוך אותך לדתי. אבל זה לא יבוא לו מהתיאוריה, זה התיאוריה תכין אותו, תבין, תבנה, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, ואז השם יתגלה אליו. טוב, היום אין ירמיה ושעה, הוא יתגלה אליו במעמקי נשמתו. איך שהוא יצא מהמעבדה, פתאום איזה ייפול עליו איזה נחמן, הוא ייפול עליו איזה, זה אומר, אין צדקה, בואו נשמע, קוד אותו זה וזה, פאק, פתאום הנשמה שלו תתחיל לשיר. זה הברסלב עשה את זה, מה פתאום? 30 שנה במעבדה, עשו, 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 תיארו, ניקו, לרובם זה לא קורה, כי המעבדה הופך להיות אלוהים. היום האלוהים זה המעבדה, זה המבחינה. נדם? ולכן הוא לא, זה, אבל יש כמה כזה, הוא מגיע ממש עד לתקרה השקופה, ואז הנשמה שלו פורצת את התקרה, לא השכל. לא השכל, הנשמה פורצת את זה, אלוהים קורא לו, כמו שהוא קרא לאברהם אבין. זה בריאה, כל נבואה היא כאין בריאה. התגלות של השם, הופעת הלא דבר, הופעה, איך הוא קורא לזה? מי שברא את הדברים מלא דבר, מהעין. בלשון המקורות
שאדם חוזר בתשובה, זה לא בעצם שהוא מחפש בעצם בחוקר בעזרת המוח שלו את המציאות,
ודאי, אבל בסוף כשהוא חוזר זה הנשמה שלו, הנשמה שלו כאילו מזהה, השכל כאילו ניקה כל מיני דברים, המציאו זה וזה, ואז הנשמה שלו כאילו מבקיעה את הגול. השכל עד היום הוא היה משחק במסירות, הוא כל הזמן משחק במסירות, כי הוא מוסר לכאן, הצד שני אומר לו, רגע, אבל למה לא זה, אבל למה לא זה? עד הסוף, כל היום הוא אלוף הפס עם השכל, בחיים הוא לא יבקיע גול. זה ברור? מי שמשחק עם השכל, הוא בחיים גם לא מצליח להתחתן. בסוף היית תופסת אותו, אומר לו, שמה, או שמתחתנים, או שאני מעיפה אותך לכל הרוחות. אז הוא עושה, קופץ, הכיפה נופלת לו, מחזיר אותה על הראש, מגדיל אותה כדי שהיא תהיה זה, ואז כולם אומרים, בוא נה, הוא יתחזק וזה, והיא גם בטוחה שהוא יהיה דוס, אז היא מתחתנת איתו. השכת תזכור את זה תמיד, יש לך תואר שני בחמי, בסוף תהיה דוקטור הראשה שלנו, נראה מי ישיג, אתה או ניר כהן. אז יהיה לנו גם דוקטורים, מה לא נצא פה פריירים?
הוא יכול להלכת פה.
כן, לגמרי. אז צריך לשלוח לו את השיעור הזה, לשלוח לו במייל, להעיף לו את הזה, לחתוך לו את הקטע הזה, צריך להגיד לקובי, בום, לשלוח את זה, יגיד, וואלה, גם הלכתי, עדיין שגעים אותי, די, ברחתי מפה מספיק, וזה, וזה, צריך לזכור את זה, בחיים, אז השכל הוא תמיד משחק פסים, מוסר, מעביר, מגביע, נגיחות, מסירות מדהימות, בחיים לא יבקיע גול, כי לפני שהוא בא לבעוט לשער, הצד השני אומר לו, רגע, 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 אבל אולי, ואולי, 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 כל היום הוא חושב, אולי תקוף מימין, אולי משמאל, אולי פזי, אולי אגבה, אולי קרן, אולי כדאי, אולי משמאל, אולי הוא יפגיע, אולי, 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 כל היום הוא בא, אולי, 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 בחיים הוא לא יפקיע גול. אה? אלה החיים. מזל שבסוף איזה, בסוף יש איזה אחת שמתעצבנת, חותכת לו את הפס ונותנת וולה ומבקיע. מזל טוב! הוא לא יודע מה קורה איתו, הוא דומת ככה וזה. יאללה, הרב אומר לו, קח אותה ביד, קדימה, מבקיעים את החדר איחוד, ויאללה, יש חתונה. זה ככה, זה אמונה, זה חתונה, אמונה זה כמו חתונה, וחתונה זה כמו אמונה. השכל הוא בונה את האל, אל, אל, אל. בסוף, הנשמה היא קורת. זה הכוונה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. זה השם, זה השם שבאנו, זה הנשמה, זה האלוקי שבך, כי רק הוא יודע לתכלל את הכל ולצאת מהספק, הוא הוודאות, הוא מקור הוודאות. לשם הכוזרי לוקח אותנו, יש לנו דרך ארוכה לעשות, אבל שם הוא לוקח אותנו, דרך, כאילו הספקות של כל האנשים, של כל התפיסות, של כל הדתות. לא תנוח הדעת להודות שהאלוה מתחבר לבשר ודם אם לא במופת שיפכו בו עצמים, ואז נדע שזה לא יוכל לעשותו אלא מי שברא את הדברים מלא דבר. כל חיבור עם הבורא הוא סוג של בריאה, כי זה הופעת האינסופי, ושיהיה אותו העניין לפני המונים, לא איזה משהו שמישהו חלם לבד. כאן הוא סונט על הדרך במוחמד או בכל מי, או גם בנוצרי שבא אומר, אני ראיתי, תאמין. אין אצלנו דבר כזה. אפילו משה רבנו לא האמינו בו ישראל משום המופתים. זהו צינור למפגש של כל האומה עם התגלות אלוקית. אנחנו לא נשענים על הכמות של המיליונים, אלא על המפגש הכולל, ולא על הוודאות של אדם פרטי. משה רבנו הוא אפשר לנו לפגוש את האלוקי, אבל לא הוא הוודאות שלנו. לא בגלל שהוא היה כזה, אז אנחנו ודאים בהופעת הבורא.
אנחנו לא יכולים להגיד משה רבן?
אבל לא הוא הדבר.
אבל למה אני לא יכול להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בלי משה רבן?
היום, עכשיו התורה הופיעה דרכו. זה לא, אתה כאילו מתייחס אליו. משה רבן הוא לא בן אדם. אתה כאילו אומר, הוא בן אדם. רגע, יש לו גם חסרונות, כמו אלה גובה השיניים. יש לו זה, מי אמר, זה. הכל בשביל שתוכל לעשות מה שאתה רוצה בשולחן ערוך. בסוף הכוונה, בסוף העניין זה לא משה רבנו. תכלס הכוונה, זה עובד שאני אוכל לעשות מה שאתה רוצה בשולחן ערוך. כי משה רבנו הוא המקור של התורה, ותורה שבכתב, תורה שבעל פה. בסוף זה נוגע לשולחן ערוך. אם אני לא חייב, אם משה רבנו הוא לא ודאי, אז בסוף גם למטה אני יכול בפינות לעשות מה שאני רוצה. בסוף לשם הכל חותר. זה למה רב צבי עושה את כל המלחמות האלה. לא עכשיו, משה רבנו לא צריך את ההגנות שלו. כי הוא מבין שבסוף המטרה הסופית היא רפורמה בשולחן ערוך, לא רפורמה בתנ"ך. לעשות רה-ארגון במשנה ברורה. שיהיה יותר פתוח כזה, יותר קשוב לצרכים של הוא שקשה לו עם זה, וזה שלא מתחבר לזה, וזה שלא רוצה זה, וזה זה. שיהיה יותר סבבה כזה, רלוונטי, הם קוראים לזה רלוונטי. תהיה שהתורה יותר תהיה רלוונטי. לכן משה רבנו הוא לא אדם בהקשר הזה. לכן כאילו הרב אבינר והרב בלייכר, הם נלחמים על זה של להגיד שהאבות הם אבות האומה, הם עליונים. כאילו הוא בא לומר לך, זה לא ספר היסטוריה. לא דמות ההיסטורית, זה מה שהתנך רצה ללמד אותך. ללמד אותך איזה הופעת שכינה, איזה שלב בהתגלות האלוקות בעולם, הופיע דרך משה, דרך אברהם, דרך צה. זה קומות בדרך איך השם מדבר אלינו. מאז ועד עתה כולל עכשיו. אנחנו זכינו בכלל לראות את זה ככה, יאללה, בזה, חזרה לארץ, מדינה, זה, שגחה פרטי, תחשוב, נראה אותך מאמין בקדוש ברוך הוא שם בתוך מסעות הצלב, במלח במרוקו, שם כשהפרסים האלה גונבים לך הכל, שאתה נראה אותך שם. אנחנו היום בסבבה, שבבית, וילה, וזה, פה, שם, מבסוט, יש לו גם מה להגיד. אנחנו רואים בעין, וואלה, כאלה היו בתוך מסעי הצלב והם האמינו. אז עוד פעם, משה רבנו זה לא, זה משה רבנו, אברהם, יצחק, יעקב, משה, זה צינורות איך השם יותר ויותר מתגלה בעולם, יותר ויותר מופיע אלינו. בסדר? ושיהיה אותו העניין לפני המונים, יראו בעיניהם, לא שאחד בא וסיפר להם, ולא יגיע אליהם בסיפור מסורת. והנה עכשיו מגיע, עכשיו מגיע השכל, ושיחקר זה ויבחן בחינה אחר בחינה, עד שלא יעלה על הדעת שיש שם דמיון או כישוף. וגם אז ובקושי תקבלנה הנפשות הדבר הגדול הזה. רצוני לומר שבורא העולם הזה והעולם הבא והמלאכים והשמיים והמאורות התחבר אל הרפש המתונף הזה. רצוני לומר האדם, בלשון הרב קפח, עם הטינוף והזיהום הזה, בלשון האבן טיבון, החומר הנבזה הזה, ולכינוע בלשון החומר האחור, זה פרופסור מעדנים, אי אפשר להכניס באקדמיה כאלה מילים, רפש מזון, לתשים את, כמו שבובר עשה לסיפורי החסידים, עשה אבן שמואל הכוזרי, החומר האחור הזה, מזוהם, צועקים כולם. למה? למה הם מדגישים את הלמה, המקור הערבי? נקרא אותו תכף. אלחמה אלקדרה. הגועל נפש הזה. הרפש, איך הרב שילת אומר לזה? ככה הרב מדבר, מה זה סך לב? הרפש המתונף הזה, חמה, רפש, זוהמה. למה הוא מדגיש את הדבר הזה? כי הוא רוצה לחבל, לדקור את לב הבעיה, לדקור את לב הבעיה, שהסוגיה, השאלה, שאלת השאלות, זה לא רק מה אני אעשה, מה המעשים הנרצים, בסדר? אלא מתחבט מאחורי השאלה הרבה יותר עמוקה, איך יכול להיות הקשר בין הקדוש, הנבדל, האינסופי, בורא העולם הזה והעולם הבא, המלאכים, השמיים והמאורות, יתחבר במובן של קשר חי עם הסופי, עם המוגבל, עם הדבר שבסופו של דבר הוא מתגלה בצורות הכי נמוכות, הכי נחותות. הוא כאילו מקצין את הקצוות, כדי כאילו לומר במובלע את מה שהוא יסביר כל הזמן, פילוסופית, אנושית, זה בלתי ניתן להבנה, אלא אם כן האלוקי בא אליך, מתגלה אליך מצידו, ועל זה בנויה כל התפיסה הכוזרית. אחרת זה בלתי אפשרי. תראו, גם אחרי כל הדברים האלה שנפגוש את זה כולם ביחד ונחקור את זה בשכל, עדיין בקושי תקבלנה הנפשות הדבר הגדול הזה, ותמיד זה יישאר אצלם ספק, אלא אם כן הם פגשו במעמקי נשמתם את הגודל הזה. היית תגיד לי, אבל לא הייתי במעמד הר סיני. נכון, אבל מעמד הר סיני, תכף זה יטען בהמשך, הוא, אתה יכול להמשיך ולפגוש אותו במעמקי הנפש שלך. אתה יכול להמשיך להתנבא, גם אם אין נבואה גלויה, אתה יכול לקבל כאין נבואה, דרך ה... נשמה שלך, דרך ההתגלות לשכל שלך, אלף ואחד דברים שהוא ידבר עליהם בהמשך. בסדר? לכן המפגש עם הפילוסוף הנוצרי והכוזרי הוא מסתיים בפסקה הזאת. מה שהחכם המוסלמי עוד מנסה להגיד, עוד זה מה שנקרא פרפורי גסיסה. אבל הריהל ודרך הכוזרי הנחית את האמירה הסופית שלו בסעיף ח'. מהו סוד הקשר בין הקשר החי שנותן ודאות בין הבורא לבין האדם? איך האדם יוצא מהמקום המסופק הזה, שבו אחרי הכל עדיין הוא אומר, לא יכול להיות שהג'אם המג'ויף הזה יפגוש את האל. הנוצרים בשביל זה הגשימו את האלוהים, הפילוסופים הזדקו לו פשוט, אמרו הוא לא יכול לפגוש אותו באמת, כל מה שנותר לך זה לחקור את המציאות, והכל. ושיא הסיפוק שלך זה לדעת את המציאות ולהבין אותה, וזה ימלא לך את החלל של הספק הקיומי. ולכן בסוף ימיה של בפילוסופיה ובשיא הציביליזציות המערביות, באמת האדם מזדקה. והפילוסופיות העליונות ביותר של קאנט והאקזיסטנציאליזם ואחרי זה כל התפיסות אמרו לעזוב אותך, אין משמעות לקיום, אתה מייצר את המשמעות של הקיום שלך, זה הכל, המחשבה שלך ובסוף גם אתה מייצר את המשמעות, אין משמעות לקיום, אין משמעות אובייקטיבית לקיום, זה הייאוש הפילוסופי. הנצרות הגשימה את האלוהים בשביל זה, בשביל לפגוש אותו, והאסלאם נקרא בין התפיסות ולא הגשים את האל, אבל עשה בשביל זה, השאיר את האדם בגשמיותו. ואנחנו הולכים על המתח הבלתי מוסבר הזה. ואומרים, האדם, החיים הם המפגש המתמיד בין האינסופי לסופי, בין האלוקי לבין הגשמי. הקשר החי המתמיד, לכן האמונה היא החיים המתמידים שבאים אלינו כל הזמן מהבורא. תורה בארץ, האינסופי במציאות, לשם הכוזרים מכוון אותם. לכן הוא שם בחטא את בעיית הליבה, תראו, שכח את השאלה, מה אתה עכשיו מתעסק, הדעת, אלוהים מתחבר לאדם, מה המעשים? כן. המעשים שיספקו, ייתנו מנוח לנפש, זה מעשים שבאים מהמפגש הזה. השאלה כאילו הוסתה הצידה, הוא כבר לא מחפש מה המעשים, כוונתך רצויה אבל מעשיך עיניים רצויים, הוא מחפש את המפגש עם המקור של המעשים. כי התברר שהפילוסוף אומר אין רצון ואין מעשים, הדתות הזדקו על המעשים אבל הם התעוותו בתפיסת האלוה, והוא מחפש את המעשים החיים המשמעותיים שיש להם משמעות, וזה יבוא רק כשתובא איזושהי תפיסה שעומדת בדרישות החמורות של סעיף ח'. בסדר? מה שאנחנו מחפשים מתברר כאן בחטא, זה לא המעשים הנכונים, זה את החיבור עם הבורא. משם הבאות כל הצרות. הספק הוא נתק ממקור החיים, והאמונה זה החיבור למקור החיים. משם הבא כל זה שכולם מדברים על להתחבר כזה. זה כל הזה. אנחנו מסתלבטים על זה, אבל בעומק העניין זה באמת זה רצון אמיתי. רק הוא נלקח למקום שהתרבות המערבית סרסה את כולנו. חבר אותי עם היצרים שלי, עם האגו שלי, עם המקום הפרטי שלי, אל תתווה ממני שום דבר. ואנחנו אומרים, מה פתאום, אתה רוצה להתחבר? תחבר למקור. עבודה מוסרית, רוחנית, פנימית, נשמתית, עמוקה. זה הסוף. בסדר? אבל שם המשחק, חטא, חיבור, חי עם האינסוף. לא במובן הפילוסופי, במובן החי. לזה עכשיו, בפרצה הזאת שיצרו, יצרה חוסר הנחת של המלך בכל בפילוסופיה ובדתו, וזה ייכנס, זה ייכנס החבר.
החיבור
החיים,
המקור, ברמה הרוחנית, הרוחנית הזאת, הוא לא מספיק, בסוף צריך לעשות את זה דרך מעשים נכונים,
כמו מקיום מצוות. הנה, אתה ענית עכשיו בדיוק, יפה, סידרת לנו את הכוזרי, שמעתם? כאילו הוא רצה לקלל ונמצא מברך. ושם הכוזרי הולך, הוא כאילו הוא הציב את שאלת הפתיחה, ברר את הפילוסופיה והדתות והראה איפה הבאג, הציב עכשיו את מה שהדגשתי, החיבור, ורק החיבור יכול להביא מעשים א' נכונים, ב' שהכוונה מתבטאת במעשים, בדיוק מה שאמרת, רק בלי הלא, בלי הסימן שהיה בלי הלא, אלא אם כן חיבור חי שמתבטא עד המעשים הנכונים. זה הכוזרי.
החיבור לא שלם בלי מעשים.
אמת, והמעשים הם חסרי משמעות בלי החיבור החי. תכף תראו שבזה נכשל הכוזרי בתחילת הטיעון שלו עם היהודי. היהודי יגיד לו, אני מאמין בלב הרם צחר ויעקב, ועכשיו הוא מתחיל לחנך את היהודי. הוא אומר לו, מה אתה אומר לי ככה? ידעתי שאני לא צריך לדבר איתך, זוכרים את זה? ידעתי שאני צריך לדבר איתך, אתה צריך להגיד עליו, סליחה, באת לשאול או שאתה באת להגיד לי מה אני צריך להגיד? זהו? ואז היהודי הופך לו את זה, אומר, טוב, יאללה, תמשיך לדבר.
המעשים באים בעקבות החיבור?
לא, המעשים הם לא באים בעקבות החיבור, המעשים הם ההתגלמות של החיבור, הם החיבור החי. המצוות, הרב כותב, לא הכוזרי, הרב, שלא נערבב פה, הרב כותב, הם חיי האמונה. הם לא ביטוי של האמונה, הם האמונה החיה. שורשה של האמירה הזאת הם פה. במה שמניח הכוזרי פה. זה שהוא לא נכנס למלכודת של המלך ואומר לו, תשמע, המעשי מתחיל להקריא לו מצוות. הוא עוסק איתו בשאלת היסוד. איך האדם מתחבר אל האל? האדם לא מתחבר אל האל, האל מתחבר לאדם. בורא אותו, מחיה אותו, משגיח עליו, מנבא אותו. לכן העיקר קודם כל זה יציאת מצרים. הבורא, בורא, מתגלה. או, פגשתי את הבורא בגילוי, לא דרך השכל שלי. עכשיו אני חי קודם כל את רצונו, אחרי זה אני מברר את רצונו בשכל, אחרי זה אני חי אותו בפועל במצוות. זה המפגש, זה הסדר. אבל קודם כל הוא צריך לעקור אותו מהדתיות שלו, הדתיות הנוצרית, המוסלמית, הפילוסופית, מכלל התפיסות האוניברסליות שהן מפריעות לו להתנבא, לפגוש את הבורא בצורה חיה, דרך הנשמה שלו. תראו, זה חוזר, לכן הוא פתח את הסיפור בחלום. הוא כבר פגש את הבורא בחלום שלו. וזה שעליו שהוא שקוע באלף אחד דברים, החלום מפפם לו כל הזמן, חפש את השם. חפש את השם. והוא חשב שהוא צריך לחפש רק את המעשים, אבל פתאום התגלה לו, לא, שזה מעשים שמבטאים כוונה, שהוא צריך לחפש, הוא צריך למצוא את החיבור. בסדר? זה לא המלך, זה אנחנו. זה הספר הזה. זה הספקות שלנו. זה החיבור שאנחנו מחפשים. זה שהמצוות יחיו בנו, ולא נהיה אוטומטים, רובוטים. בסדר?
צריך להבין בעצם שהכל בכיוון אחד, כאילו אנחנו בעצם מקבלים מהשם ולא מנסים להגיע אליו.
ואחרי שאנחנו מקבלים מהשם, אז אנחנו מפעילים את העתודה של השכל וחוקרים את זה לעומק. אנחנו לא מעצבים אותו בעיני השכל שלנו וגם לא בעיני הרליגיוזיות שלנו. אנחנו קודם כל פוגשים אותו בנו, בנשמה שלנו, במעמקים האלה, ואז לאט לאט, ואז מוציאים את זה עוד רובד, עוד רובד, שכל, מעשים, רצון, טק, 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 מידות, הכל. הכל הוא המשך של זה שהוא מחיה אותם. תראו שזה עומק התפיסה שהעולם הוא נברא ולא קדמון. אם העולם נברא, זאת אומרת, כל יסודו של העולם זה בפריצה של הבורא לעולם ולא מתחיל מהחשיבה שלנו. ברצונו הוא להתגלות ולא במה אני חושב עליו. לכן התורה בכלל כתבה לנו את מעשה בראשית, הלך שאנחנו לא, אנחנו לא מבינים בו שום דבר. מה אתה מבין? ספר לאל, שכה מה תסביר לו? מה, שהשם עשה קובה בו? שהמים התפרצלו ככה, אתה יודע להסביר לו מה כתוב שם? לא, אז אני אסביר לו מהפיזיקה. אז אתה מסביר לו פיזיקה, אתה לא מסביר לו מעשה בראשית. אתה לא יודע, אין לך מה להבין. מה רצו שתבין? שהשם יזם את המציאות. ושהמציאות מתפתחת. ושרצונו מחיה אותה, ואמירתו מחוללת אותה, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? ממנו אלינו.
ושאנחנו מתפללים, זה לא כאילו זה, בעצם זה אני רוצה לפגוש את השם דרך התפילה, זה לא...
סוגיה בפני עצמה, לא נעיז לטפל בה בשלב הזה. הכוזרי בכלל יטפל בה רק במאמר שלישי, זה לא מקרה, יטפל בה במאמר שלישי. וזה סוגיה, כל הקדמה לעולת ראייה היא מוקדשת לזה, וגם אחרי שאתה לומד אותה, אתה לא כך מבין מה... זה סוגיה, אפילו לא נבייש את עצמנו וננסה להגיד איזה משפט כדי לצאת בסדר לצילום. נגיד שזה סוגיה כבדת משקל שימשך לכל מה שאנחנו מדברים פאר אקסלנס, אבל נניח לה לשיעורים אחרים, או במילים אחרות נניח לרב אליעזר לפשט אותה. נסה לענות יוד, זה שם אנחנו חותרים.